טוב, אנחנו הפעם בשיעור הזה נלמד קצת על הדור שלנו. אבל לפני שנלמד את הדברים שהרב כותב בפרק ד' בסעיף י' בדף למ"ט, תפתחו בבקשה, אני רוצה כמה דברי הקדמה. הדור שלנו הוא דור לא פשוט. אנחנו בעצם אפשר לומר דור מעבר בין הגלות ובין הגאולה השלמה. אנחנו במצב מעבר, עדיין לצערנו הרב חלק גדול מהעם היהודי חי בגלות, עדיין ארץ ישראל היא לא בשלמותה בידינו, עדיין אנחנו נמצאים בתהליך, הייתי אומר, של גאולה. לא הגענו ל... כתוב מצמיח ישועות, אבל לא הגענו לפירות של אותה גאולה במלואה. והדור שלנו המתאפיין בו בכל מיני משברים, אני מדבר כאן כרגע על משברים מוסריים, רוחניים, דתיים, זה מה שמאפיין את הדור הזה. אל לנו לשכוח שבדור שלנו רוב העם הוא לא דתי. אני אומר רוב העם, רוב העם גם בגלות, כן? אנשים שנאמר שומרים תורה ומצוות, הם, אם אפשר להגיד, אולי 2-3 מיליון יהודים שהם ממש לומדים תורה, דבקים בתורה. ויש עוד הרבה מיליונים לצערנו הרב שהם רחוקים מתורה, מהיהדות, מכל הדברים האלה. וצריך להבין למה. למה בעצם דווקא בדור הזה, הדור של הגאולה, הדור של קיבוץ גלויות, דור של תחיית עם ישראל בארצו, הייתי מצפה, כל אדם היה מצפה, זה יהיה גם שיא רוחני, שיא דתי, שיא מוסרי, ובכל זאת אנחנו רואים משבר כזה גדול. זה מעניין אתכם מהסוגיה הזאת?
כן.
כן? בסדר. אבל בוא נקרא מה הרב כותב בסוגיה הזאת.
דור
זה התקופה שלנו, הדור שלנו. עשרות שנים האחרונות, 50 שנה, אולי אפילו 100 שנה האחרונים שאנחנו נמצאים בו, אז זה הדור שהוא עובר טלטלה לא קלה. כן. וכל דבר בעולם יש סיבה, זה לא סתם. ואיזה הוא חכם, הלומד מכל דבר, גם מהמשבר אפשר ללמוד. מה הרב כאן בא ללמד אותנו איך לראות את הדור שלנו עם כל המשבריות שבו, שציינו מקודם, אבל יותר מזה, מה התיקון למשבר הזה? איך להתמודד עם זה? זה לא מספיק לקבוע דיאגנוזה, צריך גם לדעת את התרופה. איך אנחנו מתמודדים עם כל המציאות הזאת, ומה עושים של להיטיב לדור הזה? אז בואו נקרא את הדברים בתוכו, ואחר כך נתבונן לעומק יותר. בואו. החוצפה, דעיקבתא דמשיחא, באה מפני שהעולם הוכשר כבר עד כדי לתבוע את ההבנה איך כל הפרטים הם מקושרים עם הכלל, ואין פרט בלתי מקושר עם הגודל הכללי יכול להניח את הדעת. אני רוצה להסביר את המשפט הזה. החיים שלנו הם מורכבים בדרך כלל מפרטים. פרטים, אין סוף של פרטים, מחשבות, מעשים, דיבורים, כל המציאות שלנו היא פרטים, 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 פרטים. והעובדה הזאת, שהכל פרטים, יכול להביא אותנו למצב כזה שאתה לא יודע מה מחבר את כל הפרטים האלה. קוראים לזה בלשון הפשוטה, חיים מפוזרים, פיזור הנפש, פיזור החיים, אתה לא יודע כל יום מה תעשה היום, הכל מתפורר. כן? כמו עם ישראל בגלות, עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. גם האדם יכול את עצמו, למצוא את עצמו, שעושה המון דברים, אבל דברים לא מתחברים לו, לא לזה ולא לזה. אז הוא אומר שהדור שלנו, החוצפה באה בדור שלנו, החוצפה דעיקבתא דמשיחא, היא באה בדור שלנו בגלל שאנחנו מוכשרים, אנחנו דור אינטליגנטי, מה שנקרא, בלשון המודרנית, דור חושב, דור שרוצה להבין איך כל הפרטים מתחברים לאיזה מגמה כללית, איזה דבר יותר כללי. אתן לכם דוגמה, משל, שתבינו, יש מה שנקרא בפי חז"ל גדלות מוחין וקטנות מוחין. מה ההבדל בין גדלות מוחין לקטנות מוחין? או בלשון העממית קוראים לזה ראש גדול, ויש מה שנקרא ראש קטן. אתן דוגמה מהצבא. בצבא יש חיילים שיש להם ראש גדול, משהו כזה, ראש ענק כזה, גדול. אין הכוונה גדול מבחינה פיזית, אלא הם הולכים לצבא מתוך אידיאלים. הם רואים בצבא מצווה גדולה להגן על עם ישראל, להגן על מדינת ישראל. בשבילהם השירות בצבא ערך. נכון שהשירות בצבא מורכב מאין סוף של פרטים. אתה צריך להתאמן, אתה צריך לעמוד במסדרים, אתה צריך לעשות ולעשות כל מיני פרטים. אבל אדם עם ראש גדול שמבין שכל פרט מחובר למטרה, להגן, צבא ההגנה לישראל, להגן על עם ישראל, הוא רואה באימונים, לא רואה תורח או דבר לא טוב, אדרבה, הוא יש לו משירות נפש על כל דבר ודבר. זאת אומרת, האדם הזה רואה את הפרטים מחוברים למגמה או למטרה שהצבא הציב לעצמו להגן על מדינת ישראל, ולכן הוא לא מזלזל בשום דבר. גם בדברים הכי קטנים הוא לא מזלזל. זה נקרא ראש גדול. אבל יש כאלה בצבא שיש להם ראש קטן. מה זה ראש קטן? הוא בא לצבא, הוא לא יודע למה הוא, מה הוא עושה כאן בכלל. למה גייסו אותו? מה רוצים ממנו? אומרים לו, תעשה את זה, תעשה את זה. כל דבר קשה לו לעשות. הוא מתחיל לבעוט בצבא, לשנוח לא עלינו את הצבא, להתכתש עם המפקדים שלו, חוסר משמעת, חוסר זה. לפעמים מוצא את עצמו בית כלא כתוצאה מהראש הקטן שלו, נאמר ככה. יכול לקרוא דבר כזה? יכול לקרוא דבר כזה. למה אצלו הדברים הקטנים לא מתחברים לאיזה דבר גדול? אין לו את האידאה, את הרעיון שצריך להגן על המולדת. הוא גייסו אותו בעל כוחו, עמוד כאן, תעשה את זה. הוא לא יודע מה ולמה וכמה וכל הדברים האלו, זה מובן הדבר. אומר כאן הרב, החוצפה של עקבתא דמשיחא, היא באה כתוצאה שאנחנו מוכשרים לראש גדול, אבל המציאות היא שעוסקים בדברים קטנים, בלי שמחברים אותם לדברים הקטנים, לדבר הגדול. זה מובן. המקור לביטוי הזה, חוצפה דעקבת משיחה, המקור הוא מסכת סוטה, וברשותכם אני אקרא את המקור לביטוי הזה, עקבת דמשיחה. למה הכוונה כשאומרים עקבת דמשיחה? הגמרא מסכת סוטה בדף ממתת עמוד ב', זה ממש סוף המסכת, אומרת כך, בעקבות משיחה חוצפה ישגה, זה בדיוק הביטוי כאן של הרב, ישגה תגדל. יש שני פרושים, ישגה תגדל, ויש אומרים מי שהוא חוצפן הוא ישגה, מי שיש לו מרפקים והוא חוצפן אז הוא ישגה, הוא יצליח, כן? בעקבות משיחה חוצפה ישגה. רש"י, הוא מסביר לנו מה זה התקופה הזאת בעקבות משיחה, למה הכוונה. אומר רש"י במקום, בעקבות משיחה, אומר, בסוף הגלות לפני ביאת המשיח. מה שהסברנו מקודם, דור המעבר הזה, סוף הגלות, מה זה, סוף, מה זה גלות? גלות זה להיות בחוץ לארץ, לחיות בחוץ לארץ, זה נקרא גלות. אני לא יודע מבחינה מיסטית או משהו כזה. יש כאלה אומרים שהם מחפים בארץ הם בגלות. אבל מצד האמת, הפשוטה, מי שחי בארץ ישראל הוא לא בגלות. הוא חי בארץ ישראל. ארץ ישראל זה לא גלות. ומי שחל בגלות, הוא בגלות. ויש מעבר, תקופת מעבר. אתה עובר מהגלות לארץ ישראל, כמו הדור שלנו, קיבוץ גלויות זה נקרא, בדור שלנו, אבל עדיין המשיח לא בא. דיינו, עדיין הגאולה היא לא בשלמותה, עדיין אנחנו בדרך. וזו תקופה לא פשוטה. כמשל, אני רוצה לתת דוגמה, עניין של פירות. לפני שהתפוח הוא מתוק, או הגס הוא מתוק, הוא בוסר, הוא מר. זאת אומרת, לפני המתיקות, לפני הבשילות, לפני המצב השלם, יש מציאות מרירה, מציאות ש... שאתה לא תואם את המתיקות. הייתי אומר, הדור שלנו, מאיזה בחינה, תלוי כבר באדם. יש אדם שרואה את האורות ואת המתיקות כבר היום. אבל מצד החיצוניות לפחות, אתה רואה הרבה קשיים, הרבה בעיות, הרבה... אז זה אומר, בעקבות המשיכה, תהיה חוצפה גדולה. מה החוצפה הבאה לידי ביטוי? שבועטים בכל מה שקדוש. מה שאבותינו קידשו, אם זה המסורת והתורה והדת והשבת וכל הדברים האלה, פתאום דווקא בדור הזה, שהיינו מצפים שבדור הזה אולי אנשים יהיו עוד יותר דתיים, סוף סוף באו לארץ ישראל, אחרי 2000 שנה שהתפללו, ותחזנה עינינו בשומך לציון ברחמים, דווקא בציון אתה רואה דברים שלא תיארת לעצמך שיכולים להיות במקום הזה. אחד הדברים, הוא אומר כאן מיד אחרי זה, בגמרא, אומרת הגמרא במקום. כתוב, היוקר יאמיר, יהיה יקר, הגפן תיתן פירייה, והיין ביוקר. לא אומרת, מה פשע? הוא אומר, היוקר יאמיר. לא שלא יהיו יבולים, בדרך כלל, כשהגפן נותנת הרבה פירות, המחירים יורדים. אבל הפעם הגפן תיתן פירייה, הרבה פירות, והמחירים עולים. זה בניגוד לכללי הכלכלה. רש"י מסביר, הוא הבחין בדבר הזה. הוא אומר, מדוע היין ביוקר בדור הזה? הוא אומר, רש"י במקום שהכל עוסקים במשתאות. מה זה משתאות? פאבים. פאבים. בתי מרזח. כל דור יש לו את השם שלו. הדור שלי קראו לזה דיסקוטק. עכשיו קראו לזה פאבים. לפני זה קראו לזה בתי מרזח. עכשיו למה כולם, לא כולם, יש עוד פה ושם כמה שלא שותים יין, אבל למה עוסקים במשתאות? יין ישמח לבב אנוש. מתי האדם שותה יין? שלא טוב לו. לא טוב לו, אז הוא שותה יין. זה הדור הזה שלנו, שלצערי הרב, אנחנו כאן במכון מאיר, בחממה. אבל צריך לדעת שהיום לצערנו השתייה זה דבר שהוא רווח אפילו בין ילדים, בנוער, דברים כאלה. שותים בירות ויין, ואני לא מדבר על סמים, על כל הדברים האלה, ההתמכרויות האלה. מאיפה זה בא? ולמה זה בא, כל הדבר הזה? לא טוב לאנשים. שלא טוב, אנשים בורחים. לאן הם בורחים? זה דבר שיעשה להם טוב. מה יעשה להם טוב? איזה פחית בירה, ועוד קצת ערק, או קוניאק, או יין, אני לא יודע, כל מיני דברים. אז הוא אומר, לא שלא יהיה יין, אלא כל כך יהיו עסוקים בשתיית יין, אז המחיר של היין הוא יעלה. רואים את זה היום בחוש. זה ממש היום להתפלל לדבר, זה לא דבר, זאת מכה. לא פעם, לא פעמיים, צערי הרב, הייתי צריך לעזור לאנשים שהתמכרו לשתיית יין. אנשים אינטליגנטיים, אנשים שבעצם היו צריכים להיות נורמטיביים, אבל הם שותים יין. או משקעות חריפים, משהו כזה. פעם בא לכאן... לפן אליי, אבא מאשקלון, הבן שלו סטודנט למשפטים, אדם מצליח, אדם... אבל תציל את הבן שלי אם אתה יכול. מה יש? הוא אלכוהוליסט. הוא התמכר ליין כל הזמן. מאיפה זה בא הדבר? זה היה לפני שנים, מה נאמר היום? היום יש תעמולה לא לנהוג ב... ושאדם הוא שותה יין, משתכר, שלא ינהג באוטו. נכון, תעמולה חשובה, נכון. אבל למה יש תעמולה? פעם היה אחד בדורו היה שותה, אבל היום זה צערנו דבר רווח הדבר הזה. זה הדור שלנו, זה מה שהוא אומר כאן. כולם עוסקים במשתאות, מלשון לשתות, כן? שותים. לכן, יהיה. דבר נוסף, אומר, בדור שלנו, מה יהיה? מלכות תהפך למינות. מלכות הכוונה, שלטון. השלטון, אלה שישלטו בנו, יהיו אנשים שיתרחקו מהמסורת, מהדת, מהדברים האלה. היום ברוך השם מתקרבים, יש תשובה גדולה. היום אם ראש ממשלה לא שומר שבת, מעיפים אותו מהכיסא. לא, זה באמת ככה. היום הממשלה מכבדת את המסורת. בכלל, אנשים היום מכבדים את המסורת. אבל פעם זה לא היה ככה. אני חושב שזה התחיל, הדבר הזה, מבגין, עליו השם, זיכרונו לברכה, שהוא היה אדם מסורתי. והוא קרא בכנסת, היה נותנה, וכל מה אומרים, בעזרת השם! בעזרת השם! עד שהיו עושים עליו בדיחות, בעזרת השם, בעזרת השם. היום כל ראש ממשלה, כל מי שעולה לשלטון, מה הוא אומר קודם כל? דבר ראשון, לכותל. מה שבטוח, בטוח. הוא הולך לשים את הפתק בכותל, מבקש הצלחה מאלוקים שיעזור לו. והמילה בעזרת השם היא כבר לא נדירה, היא נחלת רבים. אבל המלכות הייתה פעם באמת התרחקו מהמסורת, התרחקו מהדת. אין תוכחת. אומר רש"י, מה זאת אומרת אין תוכחת? אתה בא להוכיח מישהו, אומר במקום, אין תוכחת, אין לך אדם שיוכל להוכיח שכולם נכשלים בחטאות, וכשמוכיחים, אומר לו, אתה כמוני, מה אתה מוכיח אותי? המצב המוסרי הוא כל כך ירוד, שאדם אחד לא יכול להוכיח את השני. רואים את זה היום גם בחוש. שאלך תוכיח להגיד לאדם הזה, מה, מי, אתה כמוני, עכשיו אתה תוכיח אותי? בית ועד יהיה לזנות. איפה שיהיו חכמים, שם תהיה פריצות גדולה. זה רק דוגמה. אני לא מדבר כאן חוכמת התורה. סתם חכמים, אנשים לומדים. איפה לומדים? איפה לומדים בדרך כלל? במוסדות, אקדמיים. וכאן בירושלים, אתה לא פעם אתה יכול לראות, אתה נכנס לדירה של סטודנטים, וכתוב על השלט, מי גר כאן? גר כאן מוחמד ומיכל ויעקב ודפנה וזה. מה קורה כאן? הם גרים באותה דירה. יהודים, לא יהודים, נשים וגברים. מה קרה כאן? איפה נשמע כדבר כזה? יכול לקרוא דבר כזה? בית ועד חכמים, שם הידרדרות מוסרית. הגליל יחרב והגולה נשום. זה קצת מפחיד אותנו. אז זה לא נבואה דרך אגב. זה דברי חכמים, יש להבדיל בין נבואה. אבל הוא רוצה להגיד, חבלי ארץ יהיו יחרבו. אני תמיד, כשלומד את הסוגיה הזאת, אומר, מה זה הגליל יחרב? מי שלמד גיאוגרפיה, יודע שהגליל באופן טבעי הוא מסתיים בליטני. הגבול העכשווי של הגליל הוא גבול מאוד מלאכותי, עובר על פסגות ועל ערים, אבל כחבל ארץ, הגבול של הגליל הוא הליטני. באמת, מי איתנו ועד הליטני, הכל חרב שם. היה מלחמת שלום הגליל, שם הכל חרב. בכלל, איפה שאין יהודים, שם הכל חרב. והגולן, לצערנו הרב, היה פעם מלחמת יום כיפור, שהסורים כבשו את הגולן, כמעט את כולו. אז היה לכמה שעות אמנם, אבל זה גם סוג של חורבן, ברוך השם. יותר לא, הגולן תהיה שלנו. אנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו. מי זה אנשי הגבול? אנשי הספר. אלה שבאים להגן על המדינה, והם יושבים בהתיישבות, בגבולות וכל הדברים האלה, עושים הפגנות, ולא יחוננו. אנשים לא שמים עליהם. זה מתחיל את גוש קטיף. הגוש קטיף, אנשי גוש קטיף היו חלוצים. הם התיישבו שם להגן עלינו. היום אנחנו רואים את זה בחוץ, לצערנו הרב, מה קרה כשהיהודים יצאו מחבל ארץ זה. אז הם, כשרצו לגרש אותם, לפנות אותם מגוש קטיף, הם עשו הפגנות. מכל מקום, ומה האנשים הסתכלו עליהם, ולא שמו עליהם. אז מה אם אתם עושים הפגנות? ראינו את זה בחוש ממש. הדברים התקיימו פשוטו כמשמעו. למה? כי הם אידיאליסטים. ויש כאלה שהם אינטרסנטים. אז האינטרסנטים רואים אידיאליסטים, אומרים, לא, 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 לא מזיז לנו הדבר הזה. זה אנשי גבול, לא יכונן. חוכמת סופרים תשרח. סופרים, הם צריכים, איך אומרים, לתת בושם, להעיר את נשמתנו. במקום זה, החוכמה שלהם תשרח. היצירות שלהם לא היו נעימות לנשמה שלנו. ויראה חטא אם מעשו. מי שיראה חטא יהיה מאוס על החברה, על הציבור. והאמת תהיה נהדרת. האמת תהיה נהדרת, יש כמה פירושים. פירוש אחד לא תהיה אמת. והפירוש שרש"י מביא כאן, הדרים הדרים. כל אחד יש לו את האמת שלו. אין אמת אחת. עד לכאן המשבר הלאומי, המוסרי וכו'. התא המשפחתי, מה יקרה לתא המשפחתי? נערים פני זקנים ילבינו. זקנים יעמדו מפני קטנים באוטובוס. לא כתוב באוטובוס. אבל זה שיהיה נער צעיר קם לפני זקן, זה מראה שהוא מכבד את הזקן. אבל לא, הוא לא יקום לפני זקנים. בן מנבל אב, בת קמה באימה, קלה בחמותה, אויבי איש, אנשי ביתו, האויבים הכי גדולים של האדם, זה לא אנשים מבחוץ, זה אנשים בתוך המשפחה, רבים כולם ביניהם, כל אחד נגד השני. פני הדור כפני הכלב, הבן אינו מתבייש מאביו, ועל מה יש לנו להישען? על אבינו שבשמיים, ככה אומר. הרב מקוסק אומר, גם זה כללה, כשאדם מתייאש, הוא אומר, אין מה לעשות, הוא אומר, רק יש לנו להישען על אבינו שבשמיים, הוא אומר, זה גם כללה, יהודי צריך תמיד להתייאש, לפעול ולעשות, ולא רק להישען על אבינו שבשמיים. טוב, אז זה הדברים, שעל רקע הדברים האלה כותב הרב את המאמר הזה על החוצפה דעקבת הזה משיחה, ומה המקור לחוצפה הזאת, ומהו התיקון לחוצפה הזאת, איך אנחנו נתמודד עם המציאות הזאת של החוצפה הזאת. הוא אומר ככה, קודם כל, אומר, החוצפה היא נובעת, מלמד זכות על הדור. הוא אומר, הדור התבגר. הדור שלנו הוא דור אינטליגנטי. כן, בבקשה.
אבל קודם אמרנו שחוצפה, שעל ידי החוצפה, זה לא חושב, זה בא לידי ביטוי, שהם בועטים מהכל.
כן.
מצד אחד אנחנו אומרים, זה דור גדול, למה הם בועטים מהכל?
זה בדיוק מה שהרב רוצה להסביר. הוא אומר, למרות הגדלות שלהם, הם בועטים בהכל. אני אתן לך דוגמה, משל. שמעת פעם את הביטוי דטלש? איפה שמעת את זה? מה זה דטלש? זאת אומרת, הוא היה דתי, והוא בעט בדת. הוא בעט בדת, לא רוצה את זה. יש אמנם הרבה סיבות לדבר, אבל אני אקח סיבה שהיא אפיינית לחלק מהדטלשים. חלק מהדטלשים האלה, הם חיו מבחינת הדת, אני אומר, בכפייה. אמרו לו, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה. והילדים האלה התבגרו. והם מתחילים לחשוב, הם כבר לא רובוטים נאמר. ופתאום אומרים, רגע, רגע, למה? מה מסתתר מאחורי כל העשייה הזאת? המצוות והמסגרת הדתית. הם רוצים הסבר. הם רוצים שזה ידבר על ליבם, ולא מצליחים המורים, המחנכים, להגיע אל ליבם. לא שהם טיפשים, לא שהם פשוט זקוקים, להסביר להם את אותם דברים שפעם זה היה מובן מאליו. הפעם צריך להבין את המחשבה שמעבר לזה, את המגמה, מה שאנחנו עושים כאן, מכון מאיר, לומדים אמונה. מה זה לומדים אמונה? אם אין לך אמונה, גם כשאתה עושה דברים, אתה עושה את זה, כמו שאמרנו, בראש קטן. אז יש כזה, הוא אומר, אני לא רוצה להיות צבוע. אני לא רוצה לעשות דברים בלי שאני מזדהה איתם, בלי שאני מבין אותם, מאיפה זה בא, למה זה בא. הוא בא והוא בועט, כלפי ההורים כמובן. המורים. אז אומרים לו, מה אומרים לו? חוצפן, מה קרה לך? איפה הכיפה? לא מתפלל. אפילו הוא מגיע אפילו שלא שומר שבת לפעמים. אבל מאיפה החוצפה הזאת נובעת? אולי לא הצלחתם, המחנכים וההורים, לחבר אותו למגמה הפנימית של כל התורה והמצוות, לחזק את האמונה, מה שנקרא. יכול לקרות דבר כזה? זה הכוונה. הוא גדול, לא שהוא ילד שהוא לא אינטליגנטי. הוא חושב, הוא רוצה להבין, משתוקק לזה. אבל לא עושים הורים, לצערנו הרב, או המורים לא מצליחים להגיע, להגיע אליו. כן, בבקשה.
אתה אומר, אם יראו לו את הדרך המתאימה לו לחזרה לדעת, אז הוא יבחר לחזור, או
שיש סיכוי שחזור? ודאי וודאי, אני רואה את זה יום יום במכון מאיר. יש כאן הרבה דתל"שים שהיו דתיים, עזבו את הדעת, אחרי זה באו ואמרו, אנחנו מבינים שבכל זאת פיקששנו משהו. בואו נלמד, אבל פעם לא נלמד את הדעת רק מבחינת מסגרת, ופקודות מטכ"ל כאלה. אלא בוא נבין מה העומק שבכל זה. מה זה אמונה, מה זה להאמין בקדוש ברוך הוא. יש כל האתם, מה זה מחלקת אמונה, מה זה... זה בדיוק הדבר הזה, לחזק את אמונתם. ואחר כך הם עושים את המצוות בכיף, בשמחה, בהתלהבות אפילו. זה מובן. אנחנו בעזרת השם נמשיך בשיעור, בפעם הבאה, באותו עניין של החוצפה, דעיק ודעי משיכה.